כאילו זה לא פורים היום. זה היה כחנה לפורים. מכירים את הלשון המפורסמת, כולם מביאים את זה, שיום הכיפורים זה נקרא כיפורים. עכשיו שם מיוחד מגלה לנו שיום הכיפורים כיפורים, וכולנו שואלים את השאלה הזאת המפורסמת, הייתכן? יום הכיפורים זה כיפורים? איך זה יכול להיות? יום כיפורים יכול להיות כמו פורים? יום כיפור זה יום... רק לשמוע אותה מתחלחל ומזדעזע. איך יכול להיות שהוא דומה לפורים? רק מזכיר את פורים. זאת אומרת, פורים הרבה יותר גבוה. לא נשמע. אם היית אומר לי שפורים הוא דומה ליום הכיפורים, הייתי אומר שיש פה בעיה. אתה הולך גם הופך לי את זה, אומר שכיפורים דומה לפורים. אם היית אומר לי שפורים הוא מתקרב ליום הכיפורים, הייתי אומר, תשמע, זה לא מובן הדבר הזה. לא מובן. אתה עוד אומר, הופך לי, אתה אומר שיום הכיפורים דומה לפורים. תבינו, רבותיי, יש פה משהו שלא מובן בכל המעלה. ואנחנו הרי יודעים, אנחנו נחזור על כמה נקודות יסודיות, לכן נגיש להפרטים, לכן נראה מה נוכל לחדש ומה שנזכה, כי ישנם כמה שאלות עקרוניות, וכמה דברים שצריכים לחזור עליהם שנים קודמות, וזה שיעור שהוא הכנה לפורים, השיעור הזה, הכנה לפורים כדי ש... ניכנס לפורים שנדע מה אנחנו עושים. כי בסך הכל זה לא 24 שעות, זה 48 שעות מיוחדות מאוד מאוד. אף על פי שלפרוזים זה 24 שעות מיוחדות, ולמוקפים זה 24 שעות של תתווה המיוחדות, מוקפים הכוונה, המקום היחידי שמקיים הוא רק תתווה לבד זה שירושלים. כי יש מקומות ששומעים י' ד' ותתווה מספק. צריך מספק, זאת אומרת, יום חמישי ושישי י"ד בט"ו. אנחנו שומרים, אנחנו מקיימים את ה... כן, יום חמישי, שזה י"ד, ובירושלים בט"ו. מוקף חומה ממוצא יהושע בן נון. אבל ישנם מקומות כמו יפו, כמו צפת, חברון, מקומות שספק שהיו מוקפים חומה מימי יהושע בן נון. והספק הזה, אז נקיים גם ביום ט"ו, אבל בלי, לא קוראים את המגילה עם ברכות. ממילא נוהגים מספק במה שצריך לנהוג. אבל הכל מספק. אז לא מברכים על המגילה, אלא קוראים את המגילה בלי ברכה, בגלל הספק. אז מילא המקום היחידי שזה ודאי בט"ו זה רק ירושלים. בכל הגלובוס, מחוץ לגלובוס אנחנו לא יודעים. לא רואה ששוב בירח ולא שמענו עליו, כי יש כאלה שרוצים לעשות את זה, לא יודע איך הם מתנהגים שם. אנחנו נמצאים בדור שצריכים להיות ערנים כל הזמן לחדשות. וב-י"ד זה יום חמישי, לפני י"ד יש לנו את תענית אסתר, ותענית אסתר מתחיל מעלת השחר. מעלת השחר יש צום, תענית אסתר שהוא הכנה לפורים. זה עוד לא זמן של שמחה, זה זמן של תשובה. זמן של תשובה. ואם אנחנו יודעים שהחתירה שלנו תהיה בשיעור הזה גם כן, להבין את הערת מרדכי ואיך זוכים להערת מרדכי בעוצמות גדולות, אז ממילא תענית אסתר זה אחד הכלים הגדולים להערת מרדכי. תענית אסתר זה מתחיל מעלת השחר. מעלת השחר, מי שלא יודע, יש הרבה שיטות. הנץ כנראה 6:20 או 6:15, שש ורבע, אז עולות השחר, הממוצע זה שעה וחצי לפני, זאת אומרת ב-20:05, ממילא אם אדם קם ב-4:30 ומדליק שתי נרות, נר אחד למרדכי היהודי, נר שני לאסתר בת אביחיל, מדליק שני נרות, נותן צדקה וקורא את המזמור כ"ב בתהילים, לנצח מזמור דוד על עת השחר, אלי אלי למה עזבתני שאמרה אסתר כאשר נכנסה לגובה העריות, שהלכה לאחשוורוש לבטל את הגזרה, עם עשרה נפשך, כאשר עבדתי, עבדתי. אז שומעים את המזמור הזה, את הצדקה, ידעת הנרות, את הצדקה, אתה יכול לבקש בקשה. יש לך הזדמנות פעם לבקש בקשה, יש לך את רצון מיוחד. סגולה ידועה ופורסמת שהיא תתקבל לבקשה. עלות השחר של יום חמישי, של י' ד' הבוקר, לפני עלות השחר, אתה מדליק נרות, נותן צדקה, עומד את המזמור ומבקש בקשה. אחרי כן יש התענית. התענית זה עדיין לא הגיע זמן שמחה, זה עדיין זמן של תענית, שלא תהיינה טעויות. ואחרי כן מתחיל הפורים. כמו שאנחנו יודעים, שפורים מגיעה הערה מיוחדת, שנקראת הערת מרדכי, זה הערת מרדכי ואסתר, שכל כך מודגשת בכתבי אריזל, בעוצמה שלה המיוחדת שיכולה להגיע עד מתחת לג' טפחים. אין יום כזה בשנה, שבדרך כלל ימים טובים, כמו שבת ויום טוב, ושאר ימים קדושים, אז יש עלייה לעולמות, ממילא אדם הידי שמתקדש, יש עלייה לעולמות ויש לו כלים לקבל את האור שקיים. אבל בפורים הוא לא מתרומם, הוא לא מתקדש. הוא נשאר בתוך עולם העשייה, כי לא נעשה שום מלאכה. ביום הכיפורים לא נעשה שום מלאכה, אלא האור הזה מגיע למקום שלנו, איפה שנמצאים. בתחתי תחתיות גם כן האור מגיע. ואנחנו, שמאוד מאוד רוצים לקבל את האור הזה, אבל האור הזה מגיע לכולם בין כך, שיגיע אליך גם לא תעשה כלום. גם אם תשב בתל, יגיע אליך הערה של מרדכי. כי היא מגיעה עד התחתי תחתיות. אז גם אחד רחוק לגמרי, שלא יודע מנפשו כלום, מקבל להערת מרדכי. הוא, אין לו כלים כל כך להערה הזאת. גם יודע מה עושים עם זה. זה לוקח פטיש מפלסטיק ודופק לראש של חבר ואומר לו, היום פורים. כי הוא שמח. אנחנו מקבלים חוץ מהפטיש מפלסטיק, זאת עוד כמה דברים. אנחנו רוצים לדפוק במות אחרים עם פטיש ברזל. כן. ומאחר וכולם מקבלים את ההערה הזאת, אז כל השאלה היא איך אתה משיג הערה בעוצמות גבוהות, זה כל השאלה. כי אם אתה תשיג הערה בעוצמות גבוהות, מן הסתם אנחנו יכולים לזכות לשינוי דרסטי בתמונה. שינוי דרסטי בתמונה זה לא שאתה הופך להיות מלאך, כי אנחנו מפחדים להיות מלאכים, אלא אתה הולך להיות חצי מלאך. למה חצי מלאך? כדי שתוכל לאכול שווארמה. כי הוא פחד שמי מלאך לא יאכל שווארמה יותר. אז תוכל שווארמה. אבל שווארמה חלבית. מה זה? יש לך הרצאה מופרדת, מה זה שווארמה חלבית? יש כאלה דברים. כי חלב, אותיות, שתיבות אומר אריזל, ליבי חלל בקרבי. שווארמה חלבית זה שווארמה שהולכת לכיוון אחר לגמרי. כן? הצדיקים אוכלים שווארמה ואוכלים הכל. הם צדיקים, הם מרגישים את הטעם של שווארמה, אל תדאג. אבל הם חיים בעולם אחר לגמרי. אז אתה לא הופך את מלאך, אל תדאג, תירגע. גם שינוי דרסטי, גם שינוי של 10% בתמונה, זה שינוי דרסטי בתמונה. בכל המרחב, במוחין, בהתחזקות, באמונה בעצמו, באמונה ברחמי השם, באיך להעביר הילוך במצבים מבולבלים, שאדם נתקע עם עצמו, כן, שם הוא נתקע עם עצמו והוא עובר ניוטרל, לא תוכל להעביר הילוך. מה זה ניוטרל, תעשה לי מה שאתה עושה, יאללה, בקרה, מצב... אלא על כל פנים, קבל כוח להעביר הילוך למרות הכל. וזה נקרא שינוי דרסטי בתמונה. שאם אדם מקבל מוחין לכל מיני מצבים, זה כבר שינוי דרסטי בתמונה. כי תמיד צריכים להוריד את הדברים, את זה למעשה, מעבר להסברים היפים והנפלאים על הערה גדולה, תכלס מה זה אומר לי בשטח, מה זה אומר לי, כל מיני מצבים שאתה מעדיף ללכת לישון, להתחסות בשמיכה ושיבוא מחר כבר וזהו. אז מה שקורה, אנחנו תמיד צריכים לדעת להוריד את הדברים למעשה. למעשה זה הכוונה תכלס, מה אחרי כן יקרה. מה אחר כך אני אקרה? כי אחר כך אדם נתקע לי במציאות הלימומית ואומר, תשמע, הרב דיבר על פורים, אמר דברים גדולים, כנראה אצלי זה לא עובד. אז אנחנו נסביר לך שתבין שאצלך זה כן עבד. מה, איך זה מתבטא? בכל מיני מצבים שאתה מתנהג כבר אחרת. מעבר לזה, לכל מיני השפעות שאדם יכול לזכות, שהשפעות שיגיעו אליו. כן? זה יכול להיות בכסף, תכלס, תוכל לקנות יותר דיסקים, או ש... או שהשפעות רוחניות, שתוכל להבין את השיעורים יותר טוב. תוכל גם ללמוד לבד. כן? תוכל להיות עצמאי גם כן. תוכל להיות עצמאי, כל מה תהיה שכיר, תהיה גם עצמאי. תוכל להיות עצמאי ולהתקדם. וגם נוכל לפעול לרחמים על עם ישראל. אז צריך להבין קודם כל, רבותיי, 48 שעות זה עת רצון. זה לא 24 שעות, זה 48 שעות, לכולם. כשהמדינת נסע לרבנו, המלאכה ברסלב, המלאכה רצה להגיע לפורים, ולא הצליח להגיע לפורים, הוא הגיע בצטווה, בשושן פורים, אז רבנו אמר לו פרשות, שושן פורים זה גם פורים. זאת אומרת, אתה לא מחויב לקרוא את המגילה, אתה לא מחויב בכל שאר המצוות, כי זה לא מוקם שמוקף חומה מימי יהושע בן נון, אבל ההערה של הערת מרדכי, של העת רצון נמשכת, אותה הערה נמשכת. תקשיבו טוב אותי, אנשים טועים בדבר הזה. 48 שעות הערת מרדכי נשארת, כן. אתה לא יכול לקבל אותה בכאלה דרגות, כמו שקיבלת את זה ביום שלפני, כיוון שאתה לא יכול לקיים את המצוות של היום. אתה לא מצווה במצוות של היום, וגם אין לך יצרה של המצוות, כי אתה לא מצווה. גדול מצווה ועושה, מי שלא מצווה ועושה, כי שמי שמצווה ועושה יש לו את היצרה, אז אין לך יצרה ואין לך גם את החיוב, כי אין לך חיוב על זה. אז במילא אתה לא מצווה, אז אתה לא יכול לקבל את ההערה כמו הדרגות שקיבלת כשהיית מצווה ביום י"ד. אבל הרעיון הוא כזה שההערה נשארת כל 48 שעות. כל 48 שעות צריך, אדם ידע שהוא הולך לנצל את הזמן הזה, חבל על כל רגע. לא בשביל שתהיה בלחץ עם מתני כזה, אני חייב לנצל כל רגע, אלא כי זה לבד מלחיץ. יש כאלה שמרוב שהם צריכים לתפוס כל רגע, אז הם הלכה שמחה כבר. עזוב, הרב אמר לי עוד פה כל רגע חשוב. זה לא יהדות רבותיי. יהדות זה באמת לשמוע. שוכה לשמוע. גם השתייה שאני מדבר עליה, אם יוצא שמהמשך, זה גם לא בשביל שהתהיה אחרי כן מבולבל, אלא שתשתה ותהיה יותר שמח, יותר שמח. כן, אם אתה תוכל ללכת למחוא כפיים אפילו ברחוב, אפילו שיגידו שאתה קוקו. לא אכפת לך, אתה שמח. כן? לא שיש לך עניין דווקא ברחוב למחוא כפיים. אבל שתבין שזה נקרא משוחרר, אתה לא במגבלות האלו שמה יגידו ואיך יגידו, היום פורים. זהו. זה נקרא שכחת את הרציו. מה שביום רגיל לא נעים לך, מה תלך ברחוב למחוא כפיים. זה אשפוז בטוח, כן? אלא מה? אלא זה פורים. אז אדם בגלל שכל השנה זה לא נעים, אז גם פורים הוא הלך בחוב. הלך בחוב יחבק אנשים. פורים. יודעים שיש פה בעיה, כן? אבל פורים אין בעיה. אתה יכול. למה? אהבה ואחווה ורעות. זה סימן ששתית קצת, כן? אוהב את כולם, את כל עם ישראל, אוהב את כולם, כולם אוהב את כולם. אבל הנקודה היא כזאת, שאנחנו רוצים לדעת איך זוכים ל-48 שעות האלה, איך זוכים בפרט ל-24 שעות המיוחדות. כאשר אנחנו יודעים שכל ההערה נמצאת בתוך המצוות של היום. תמיד זה כך, ההערה נמצאת בתוך המצוות של היום. זה לא משנה, כל הערה תמיד היא נמצאת בתוך המצוות של היום. אנחנו נצטרך קצת לעבור על המצוות במהירות, מה שכבר עברנו כמה פעמים, כמה שנים, אבל תמיד צריכים לחזור על הדברים, מה שנקרא, לרענון המסכות, יש הוראה מלמעלה, לרענן את המסכות. אז כן, צריכים לרענן את המסכות, אנחנו לרענן את הדברים האלו, אבל לפני כן, השאלה הידועה המפורסמת היא, אנחנו הרי יודעים את המצב שלנו, הייתכן שהקדוש ברוך הוא, לא יודע את המצב שלנו. איך הוא נותן הסתרה ככה לעשות כאלה דברים קשים ולהפיל אנשים בצורה כזאת קשה? התשובה, פורים, זה התשובה. יש פורים. אין יום אחר, זה התשובה היא פורים. יש פורים. אומר הנתן ליקוטי הלכות, בימי מלכות אחשוורוש, אז היו צריכים ישראל לשוב לארץ ישראל ולירושלים, ולבנות בית המקדש, ששם עיקר בחינת קבלת התורה. איפה קבלים את התורה בעיקר? אחרי שדיברנו בהר סיני, קבלת התורה אחרי כן, בכל דור ודור, לא אחד דורות, כי מציון תצא תורה, בית המקדש. שם ישבו הסנהדרין, שם ישבו כן, שם היה עיקר גאולת התורה. נמצא שהיו צריכים לעלות אז לעלייה מאוד גדולה. ותמיד לפני עלייה יש ירידה. זה כלל. לתמיד לפני עלייה יש ירידה. חייבים למלא את הלב שבא עלייה. מכיוון שהיו חייבים לעבור ירידה, ירידה כללית. כן? היו חייבים לעבור ירידה כללית, זה לא הולך על הפרט, זה משהו כללי. ממילא, על כן, התגברה אז הירידה מאוד. עד שבאו, ומה שבאו, ונחשבו מנשים נוחיות. ואז הרב עליהם אמן המלא כימח שמו, שעורב תמיד על ישראל להפיא אותם חז ושלום לגמרי, שעת הירידה. זה התפקיד שלו, מעולם מצועת מרות לישראל. תמיד לחפש איפה להרוב לנו. כמו שאומר, אחידה, מה זה? ויזנב בך כל הנחשלים ואתה עייף ויגיע ולא ירא אלוקים. מה זה הנחשלים? הנחשלים, איך עושים הנחשלים? נון חט, שין, למד, יוד, מם, נכון? הנחשלים. כן? הנחשלים, אותיות, נחש, מילה. הנחשלים, בהתחלה, אותיות, נחש, מילה. זאת אומרת, אומר החידה, הנחש הזה רוצה לפגוע בברית מילה, לפגוע בברית. זה העבודה שלו. זה המלאק. זה העבודה שלו. המציאות מולנו, לא צריכים הרבה לפרט, הכל ברור. רואים איך הוא מצליח, איך הוא עובד. זה בדיוק העבודה שלו. להפיל אותנו, כל אחד בסיפור שלו. זה העבודה שלו יום-יום. יום יום שזה הוא שולח מה שהוא שולח לכל אחד, כל אחד מנסים בצורה אחרת, כל אחד בדרגה שלו, כן, ושזה הוא יציף את כל האזור, כל מקום, בכל מיני, כן, כל מיני אובייקטים מוזרים, כן. שעורב תמיד על ישראל, להפיל אותם, חד ושלום לגמרי, שעת הירידה, על כן היה אז עת צרה גדולה ליעקב. אבל מרדכי ידע את זה. והאיר עיניהם של ישראל לבן את ישוע עצה מן הרחמים. ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה. וכן עשו כל ישראל. אגם שיש קבלה, מנחם צ'רנוביל. כך אומר מנחם צ'רנוביל, בעל מאור עיניים. כך אומר הצדיק הכהן מלובלין, שיש קבלה בידינו, שכל העניין הזה, שהקדוש ברוך הוא הראה כזאת גזירה קשה על עם ישראל, זה היה רק למרדכי. הסנהדרין הוא לא הראה כזאת גזירה, הם ידעו שאפשר לבטל את הגזירה בנקל. כי כל הגזירה הייתה רק לפנים, מכיוון שהבני ישראל באמת לא התכוונו לסעודה הזאת להכעיס את הקדוש ברוך הוא, ולא בטח לא לעבודה זרה. אז מילא גם הגזירה לא הייתה כזאת. רק למרדכי הראו כזה דבר קשה, כי רק מרדכי יכול, ויש לו את הכוח, להמשיך משאר החמישים, את הערת מרדכי משאר החמישים. זאת הערה שיכולה להגיע לתחתיות. ולכן רק למרדכי, זאת העבודה שלו, הראו לו דבר כזה קשה. זאת אומרת, נמצא שלפעמים צדיקים, שני צדיקים, כל אחד יראו לו משהו אחר. למה? כל אחד לפי העבודה שלו. לפי הכוח שלו והעבודה שלו והעניין שלו, הבחינה שלו יראו להם דברים אחרים. אתה הולך לצדיק הזה, אומר לך כך, הולך לצדיק השני, אומר לך כך. אתה אומר סתירה, בלבלו אותי. לכן יש עניין לך לצדיק אחד. כי כל אחד מסתכל מהכיוון שלו ומה שמגלים לו. מה שכתוב בחז"ל, מה שאומר הנביא, אומר הנביא, כאילו יעשה השם דבר אלוקים דבר, כי אם גלה סודו לעבדיו הנביאים. יש ברוך הוא כשרוצה לגזור חיי למשהו, קודם גולה, מגלה את הגזירה הזאת לעבדיו הנביאים, הצדיקים שבדור. אבל השאלה היא מה הוא מגלה להם? כמה הוא מגלה להם, הצדיקים? אז למרדכי הוא הראה כזאת גזירה קשה, ולסנהדרין הוא לא הראה גזירה קשה. לכן מרדכי יצא בכזאת צורה. אבל האמת היא, שלא די בזה שמרדכי היה במדרגה כזאת גבוהה עד שיכול להעיר גם למטה למטה לתכלית שפלות הירידה, כמו שרבי נתן כאן מסביר, כמו שמסביר אריזל, כן? כי מה שהצדיק הוא מעלה גדולה ביותר, הוא יכול להעיר מדרגה נמוכה יותר ביותר עד שיתקיים ונהפוך הוא, שממש מצבים הכי קשים יתקיים ונהפוך הוא. כי בסך הכל רבותיי, זה לא מובן איך אדם יכול להיות שאדם נכשל ועשה שטויות ואחרי כן עושה תשובה ולא רק שהם אוכלים לו, גם ידפך גם לזכויות. אם יהיה תשובה מאהבה, תפך לו גם לזכויות. זה דברים לא מובנים. ודאי שיש פה סוד בדבר הזה. איך זה יכול להיות שאדם עשה שטויות, אז שלום, אחרי נעשה תשובה מאהבה, יגידו יופי, כמה שאתה יודעת, 20 שטויות, יש לך 20 זכויות. ממש מוזר, כן? כן? ודאי שלא נפרס. אלא מה? אלה הם רחמי השם. שער 50 יכול להגיע לכזה מצב שנהפוך הוא. ממש גזירות התהפכו. ממש פשע התהפך לשפע. פשע התהפך לשפע כפשוטו. ונגע לעונג. אז אומר כאן, ואז זכו להמשיך הערת פורים כל כך, עד שיהיה נמשך הערת זו בכל דור ודור, כל שנה ושנה. עד שאפילו אתה, עכשיו, בזמננו, בתכלית הירידה הגדולה של קץ הפלאות, שהירידה הזאת מוכרח לעבור קודם שנזכה לתכלית העלייה, שהיא גאולה האחרונה. בגלל שאנחנו עומדים לפני גאולה האחרונה, זה הסוף של כל הסיפור, אז חייבים לעבור את הירידה הכי קשה. הכי קשה, למטה למטה. אבל את הערה הגדולה הזאת של פורים, יכולים להפוך את כל הירידות לעליות. כך מובא בכתבי אריזה. והערה הזאת שמרדכי מאיר עד סוף העשייה, ועל זה יכולים להפך כל הירידות לעליות גדולות. ולכן, מסביר אמרת למקום אחר, שהקדוש ברוך הוא חישב אחד מכוון כל העניין הזה. כל העניין הזה מכוון שסובבה השגחה שחייבים לעבור את כל העניין הזה עד בזמנם כדי להמשיך. אבל הקדוש ברוך הוא יקדים תרופה למכה ויקדים את כל העניין הזה. כל המהלך הזה שהמבשתי והמן למרדכי וכל הסיפור הזה כבר התבשל שם. מרדכי יכול היה לגלות. יכול לגלות. יכול גם לא לגלות. אז מה הוא גילה? הוא הלך לגילה לחשברוש. ואם הוא לא מגלה לחשברוש, אז הוא יורגים את החשברוש. לא מגלה לחשברוש, הם יורגים את החשברוש. בדיוק הוא יודע בשפה שמדברים, הוא בדיוק מבין מה שהם לא יודעים שהוא מבין, הם מדברים, מתכננים ביניהם, והוא שומע, והוא הולך לספר, והכל נרשם ספר הזיכרונות, והכל פעולה אחרי פעולה מדויק. ולפני כן כבר, אמן, עוד לפני שאמן הופיע בשטח בכלל, עוד לפני שהקרנו את אמן בכלל, אז ושתי עשה שטויות, היא לא רוצה להגיע. היא לא רוצה להגיע ושתי, כל מיני טעמים שהיו לה, היא לא, כן, אם היה לה זנב, שהיא נפטרה, קרו דברים קשים, והוא רוצה להביא אותה, שהיא להציג אותה, תראו איזה יופי, מה הולך כאן, ושתי זה קליפה קשה, אומר איזל. ושתי זה הקליפה קשה מאוד מאוד, שהתיקון שלה זה על ידי אותיות שטוי, שטוי מתקן קליפת ושתי. רק זה מתקן את העניין הזה. כמובן מי שלא מצווה למי שאנוס ולא יכול לשתות, או נשים שפטורות משתייה, זה נעשה על ידי הערת מרדכי הפשוטה בלי כל זה. אבל מי שנמצא יותר שם מתוך הקליפה הזאת, אז זה אותו מכריחים גם לשתות. וזה הסיפור עם ושתי הזה, שהיא נקראת, קוראים לה בואי להצגה, והיא לא רוצה לבוא. ואז אחשוורוש מסתבך. מצד אחד הוא רוצה להרוג אותם, מצד שני לא רוצה להרוג אותם. הוא רוצה להרוג בגלל שתראה, היא חטיפה. מצד שני הוא לא רוצה להרוג, הוא הולך לאבד אותם. זה הסתבך. רצה לסבך גם את עם ישראל, חכמי ישראל. הם הבינו את הבעיה. אמרו, נגיד להרוג, מחר הוא יתפקח, יגיד מה עשיתם. יגיד, לא להרוג, יגיד מה, אתם זיזלתם בי. אמרו, אנחנו לא מבינים, אנחנו מבולבלים, גלות. עזב אותם. הלך לגויים, קבל עצות מהם, אמור להרוג. קיצור, הם חסלו את עצמם, כן? המצב הכי יפה זה שסתרה אחרא מחסל סתרה אחרא, זה מצב אידיאלי. ואז כבר נסללה הדרך לאסתר להיכנס לבית המלכות, ואין אסתר מגדת, זה גם הוראה הייתה חזקה של מרדכי, לא, אל תגידי. אל תגידי מי את, והסתירה את עצמה, אסתר, מסתירה את עצמה. וככה בעצם, הדסה זו אסתר, היא בעצם של עמידי זה הדסה. קראו לה אסתהר, השם כוכב נוגה. באמת מה העניין שלה? זה הסתרה, להסתיר, מסתירה. וכבר הקדוש ברוך הוא מתכנן את הישועה, את הכל הכל, הולך ונתפר שלב אחרי שלב, עד שבסוף המן, שאחרי כל התכנות שלו עם אשתו, זרש, שהיה מחשף גדול המן, תבינו רבותיי שהמן, מה שאחשוורוש רצה כל הזמן לעשות, בא המן והציע לו, בוא נעשה. אחשוורוש אמר לו, איזה רעיון יפה. אחשוורוש מן חיפש איך הוא עושה גזירות על עם ישראל. המן בא והציע, ככה לתומו אמר, בוא נחסל אותם. הוא אמר, שמע, זה רעיון יפה, אל תגיד שאני אמרתי אבל. הוא נשאר נקי בשטח, לא מנהל, כן? הוא הצדיק נסתר, והמן מסכן אכל את הכל. הוא בישל והוא אכל את הכל. החשבראש נשאר הצדיק נסתר עד הסוף. הוא בסדר, הוא לא עשה כלום, מסכן, הוא כלום לא. רק מסכן אף שהמן מציע, אתה מבין? צדיק נסתר. אז תבינו עם איזה, איזה קליפות פה עסקינן, שהם בעצם, היה ביניהם דיון, בין המן למרדכי, לאמן לחשבראש היה דיון, אם זה הגיע הזמן או לא. זמן של דורמיתא, מה שכתוב, זה שינה, מבחינת שינה, אלוקים של ישן, ישן, מבחינה של שינה, כמו ראש שנה, מבחינה של שינה כזאת, ואז כביכול, זה היה מצב של הירידה, כן? מה, אז מה, אם ככה אפשר, זה הזמן, אין זמן אחר, אין ויכוח, זה הזמן או לא הזמן. אחרי זה יהיה להם עלייה, ידעו שהולך להיות פה עלייה גדולה, ואת המקדש וכולי, אז הגמרנו כבר לא נוכל לעשות כלום. אז הם היו חייבים, נכנסו אל לחץ, חייבים לבצע משהו, היה בהם דיון, אם זה הזמן, הייתו הם הטוב או לא הייתו הם טוב. אני אומר, קדימה, יוצאים לשטח, תתחיל לעבוד. אני אמר, אחוריך רק תגיד את זה. קיצור, שני צדיקים נסתרים, והמן היה צריך להתלכלך, הוא יוצא את העבודה השחורה, והחשבראש מאחורי הקלעים, כאילו, אל כוחו, מה אני אעשה? תשמור יציאה צער, וזהו, הוא רצה כלי את המערכת, את המדבס כפים עליהם, והם לא, הם בשבת לא עובדים, שפסח לא עובדים, בשבת היום, פסח היום, זה מה שהוא טען שם. לא רק הוא טען, זה דברים קשים. שבת היום, פסח, כל מה ננחים, כל מה נוכלים. שבת, פסח, כל מה נוכלים. סוכות, זה, שבועות, כל נוכלים, אוכלים, כל נוכלים. אתה מבין? ובעייתיים, אתה מבין? מה שלא פרודוקטיבי בכלל, זו חברה לא פרודוקטיבית. אי אפשר לעבוד איתם, אתה מבין? ולא רק זה, יש להם בעיה, אתה מבין? נופל להם זוב תוך הכוס, זוב נופל תוך הכוס, מוציאים את הכוס, תזוב, זורקים, שותים. אבל אם גוי נוגע, אם אנחנו נוגעים בכוס שלהם, ולא שותים, אומרים זה יין של... נגענו ביין, אנחנו גמרנו, אסור, זורקים אותו לגמרי. זבוב ייכנס לתוך היין, זורקים את הזבוב, שותים. אנחנו יותר גבוהים מזבוב, ככה המן אמר. הוא לא ידע שזה אמיתי, כן. ככה הוא בא לחש בראש. תראה מה זה, אנחנו יותר גבוהים מזבוב. המן אמר, מה יותר מזבוב? לא, לא, לא מוכן. לפחות פרפר. אמר, לא. זה מה שחזר מספרים. הוא הרגיז אותו, הרגיז את החשבראש. אמר לו, תעשה מה שאתה רוצה, יאללה, אני איתך. וככה הוא פיתה אותו. מה הוא פיתה אותו? הוא היה צריך לפתות אותו. הוא צריך לשכנע אותו, הוא משוכנע ועומד. הוא כביכול, הסכים איתו בדבר שהוא הציע לו דבר שהוא מעשי בשטח. והגזרה הייתה קשה לפי זה. אבל, הקדוש ברוך הוא תכנן את הכל, שגם בזמן הירידה הזאת תהיה הערה מיוחדת, מיוחדת לאותו מצב. ואלוקים של אל ישן, זה מה שהם חושבים. לא יודעים שהקדוש ברוך הוא תכנן את הכל, למצב הזה שיהיה כזה צדיק מסוים מיוחד, שיכול להמשיך כעוד תהרה, עד כדי כך שהמדרש כאן אומר דברים יפים, המדרש אומר פורש, ששמע משה כך את הגזרה, אמר לאליהו, יש אדם כשר באותו הדור? אמר לו, יש אדם אחד, שמו מרדכי. כלומר הוא שאל, יש איזה צדיק כזה שאני יכול לחשב איתו ולעבוד איתו? כך הוא שאל. כך אמר אליהו, אליהו הנביא. אמר לו, יש אדם אחד, שמו מרדכי. אז אמר לו, משה רבן אליהו, אתה תודיע לו, לך תודיע לו. הוא יעבוד משם ואני מכאן. שמרדכי יעבוד מלמטה מפה, והוא יעבוד מלמעלה, משה רבנו. אמר לו, רואה נאמר, כבר כתבו כליה על צונך, כבר חתומה. אמר להם לאבות העולם, אם ביתי חתומה רחמנו נשמעים, ואם בדם חתומה מה שהיה היה. בא אליהו אצל מרדכי והודיעו שנאמר, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. ועד עכשיו לא היה יודע, אלא שלא היה מתיירא. עד שבא אליהו והודיעו מה שהסכימו למעלה, מיד ויקרא מרדכי את בגדיו. זאת אומרת, אליהו הנביא הודיע למרדכי ברור, חד משמעי, אין עצה, אין מה לעשות. זאת אומרת, במקום שאליהו הנביא נמצא, במקום של מלאכים, זה פשוט שיהיה מה לעשות, כן? אבל הקדוש ברוך הוא תכנן כבר את הכל. יש משה רבנו למעלה ויש כמו מרדכי למטה והם מקוברים והם יכולו לעשות, להמשיך את האור החמישים את הערה הזו של שער החמישים שערת מרדכי שלא לחינם שהוא בנה גם כן את גובה 50 אמות כי זה כנגד זה ואז נתהפך לו ונהפוך הוא שניתה גזרה עליהם וליהודים הייתה ישועה גדולה אותנו מה שמעניין זה מה זה אומר באופן מעשי כעוד הערה נפלאה עד למטה לתחתיות תחתיות הערה שמשכת בכל הדורות, בפרט בדור שלנו, שזה מאוד מאוד יצרח. כי בסך הכל יש לי כל מיני מצבים שאנחנו צריכים מאוד בתארת מרדכי. וזה בעלנו, הסברנו באחד השיעורים, שיש כל מיני סוגי בונקרים, יש סוג, כל מיני סוגי טילים, ויש כל סוגי בונקרים. זאת אומרת, רבותיי, עכשיו זה שיעור לאסטרטגיה ובית ספר ללוחמה. לכן, אנחנו נעבור לשלב הבא. מי שיעבור את השלב הזה, אנחנו נעביר אותו עוד שלב הבא, כן? כי זה אפשר את הכל ליום אחד, לא יריבויו. אז העניין הוא כזה שיש בונקרים שבנויים בטכנולוגיות מאוד מפותחות, ולמה צריכים את הבונקרים האלו? הבונקרים האלו נועדו להגנה. משהו, כן? דיפנסיבי, משהו שנוגע להגנה. אבל הם גם מפגיזים מתוך הבונקר. זאת אומרת, הבונקר בדרך כלל נועד להגנה, זאת אומרת, לוחמה פסיבית, הגנה, כאשר הם לוקחים משהו בשבי, ושמים אותו שם בתוך הבונקר, אז הבונקר הזה אי אפשר להגיע אליו. אנחנו איבדנו, לצערנו הרב, בכל מיני שטויות שעשינו, אי פה, אי שם, אם זה באונס, אם זה ברצון, אם זה במזיד, אם זה בשוגג, כל אחד והמצב שלו והדרגות שלו, אי אפשר לדעת, ואיבדנו. והעבודות שאיבדנו, הכוונה, איבדנו חלקים של נפש רוח ונשמה שלנו. מה זה אומר? זה אומר שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו, ויפח באפו נשמת חיים, כתוב. הקדוש ברוך הוא נפח בנו. מה הוא נפח בנו? נשמת חיים. מה הפירוש? אומרת הגמרא, אם חז"ל, ויפח, מן זה נפח, מדינה נפח. מי שנופח, מעצמו נופח. מה הפירוש? אתה נופח בשני, נופח בו, איפה אתה מביא? זה מעצמך. אז מן זה נפח, מדינה נפח. הקדוש ברוך הוא שנפח בנו, נפח בנו מתוכו. מה? נפח בכל יהודי, בכל יהודייה, חלק אלוקא ממעל, נפש רוח ונשמה. וזה חלק אלוקא ממעל. עכשיו, זה המושא שטויות, חלקים מהנפש רוח ונשמה שלו, הוא זורק בסתרה אחת. עד לפה הכל נשמע סימפטי. רק מה הבעיה? אתה אומר, אז כך חלקים, אבל הרוב נשאר. מה קורה שהרוב נשאר מצא שם? אבל מתברר שאפילו ניצוץ אחד, מהנפש רוח ונשמה שמגיע לידיים שלהם, זה בעיה מאוד קשה. כי הקדוש ברוך הוא צריך לפרנס את הניצוץ הזה שנמצא אצלהם בשבי, כי זה חלק אלוקא ממעל. והקדוש ברוך הוא שמפרנס אותם, הם מקבלים שפע. עם השפע הזה הם מתעצמים והולכים להביא עוד ניצוצות, לבלבל אותם ולהביא עוד ניצוצות. איך הם לוקחים עוד ניצוצות? הם עושים מאומה במחנה, מבלבלים אותנו, ואז גונבים. כי מה זה אבדות? מה זה נקרא אבדה? אבדה בדרך כלל נגרמת בגלל הסך הדעת. אנחנו מצווים, זכור אשר עשה לך מלך. למה זכור? כי יש שכחה. אז צריך זכור. זכור כנגד השכחה. מה זה שכחה? מתי אדם מאבד אבדה? אדם לאדם אבדה, שהוא מבולבל, שהוא שוכח, שהוא לא שם לב, שסך הדעת. ולכן, עכשיו כל המגילה כתוב שהרצה לאבדם, הייתה, כאשר עבדתי, הכל בשביל של אבדות. כי הכל היה מדובר על אבדות, אומר לך שאיבדנו אבדות, ואת זה צריכים להחזיר, את האבדות צריכים להחזיר. אבדות האלה נמצאים בידיים שלהם, מזה אנחנו סובלים. אדם סובל מזה שאין לו פרנסה מסודרת, שהוא מעוקב בשידוחים, שאין לו שלום בבית, אין לו נחת מהילדים, יש לו צרות מהשכנים, צרות ממעביד, צרות מהעובדים איתו, בבלבום מהסובב, אין לו נחת מעצמו, לא נחת מאחרים. בקיצור, בקיצור, בלבול. ולמה כל זה? כי הם מקבלים את השפע במקום שהוא יקבל. כל המצב הרוח האלה, כל הדברים האלו נגרמים רק בגלל שהם מקבלים שפע. תבינו את זה, רבותיי. כל הדיכאונות, דיכאונות. לא חייב דיכאון עמוק, דיכאון שגם כן רגוע, אבל דיכאון. מה נקרא דיכאון רגוע? סתם לא בא לו. יש כן, יש כל מיני רמות בדיכאונות. יש דיכאונות עמוקים. דיכאון עמוק זה השם יעזור, כן? אבל יש דיכאונות כאלה יותר שטחיים. אתה לא בא לי בזה. לא, מה אתה? אה, אין. אין מצב, לא נקרא דיכאון, כל זה חסר מצב רוח. אין מצב רוח, קוראים לזה. עזוב אותי, כאין מצב רוח. זה בגלל שהשפע לא מגיע אליו כרגע. הוא מגיע לשם. גם צדיקים עוברים כאלה מצבים של הפתעות, אבל זה לא בא בצורה כזאת. גם אין דברים כאלה של ירידות והפתעות, אבל לא בצורה כזאת. של מצב רוח, לא טוב לו עם עצמו, אין דברים כאלה. תביא סוכריה, מר לי בפה, מר לי בפה, מה זה מר לך בפה? מה זה מר לי בפה? תביא, תביא משהו מתוק. מרי, לא יודע, מרי. הרותיי, זה... אלה מצבים קלאסיים שאנחנו חווים אותם. צדיקים לא רואים כאלה דברים בכלל. מה זה מרי לא? זה לא טוב לי, זה טוב לי כזה. תביא משהו, לא יודע. קרמו לא מלא, לא מהיר לי קרמו, תביא משהו אחר. ילדותי מדי, תביא משהו אחר. לא, זה שוקולד מניעה לי משהו טוב, תביא, 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 תאם אותו. לא, 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 תביא משהו אחר. חפש משהו, כן, מעודן יותר. כן. מאיפה זה מגיע כל הדברים האלה? מצבי רוח כאלה, שאתה מובר. וזה דברים קלים עוד, זה דברים קלים, דברים יותר קלידים. זה יותר מורכבים. מחפש על מי, על מי נוציא את הזעם שלו. מחפש זה אובייקט. על מי? על מי אני מוציא פה את הזעם עכשיו? בוא הנה, תבוא. איזה נס שהגעת, בוא הנה. זה מצחיק שכולם אומרים אותם דברים. מצחיק שכולם אומרים אותם בדברים, אותם סימפטומים, אותם תופעות. העוצמות משתנות. הפיצוץ אחד, אם נזכה להחזיר אותו מהשבי, זה שינוי דרסטי בתמונה. אבל חשוב לדעת, רבותיי, נקודה חשובה, שגם אם לא חילץ את הניצוץ, גם אם לא חילץ, אף ניצוץ לא הצלחת לחלץ, רק מה שהצלחת זה להאיר בניצוץ, זה שינוי דרסטי גם בתמונה. ואני אסביר מה הכוונה. קודם כל, באופן של הלוחמה, ואחרי כן באופן הפרקטי שלנו. כשטיל שיוט מגיע לבונקר, זה לא מצחיק. פשוט אנשים לא מבינים בצורה אחרת, רק טילי שיוט, זה מבינים טוב. ארוכי טווח, טילי שיוט ארוכי טווח, טילים מונחים, כן? טיל שיוט, תכף אני אשפר לך מה מישהו שאלתי באחד השיעורים, אמרת אותה, עשה לו צטן שם למעלה, נראה שקבל אבל פטנט הפלטר, שם זה בתור פטנט, פטנט רשום, קבל איזה משהו, משהו אפילו פרס לזה, פרס נובל, פרס של נובל, כן? חבר'ה, זה לא פורים היום. זה היה כחנה לפורים. מה יהיה פה, תגיד לי, מה יהיה פה? מאוד מעודד כל הסיפור הזה. נותן תקווה אמיתית, כן. יש בונקרים. כן, זה עושה אסוציאציות, אין מה לעשות. תתחיל. הוא שואל מגוב בונקר, הוא יורם את זה בטוח. לפה, תגיד להם בונקר, הוא יורה. עוד לא התחלנו, תראה גם. אז הרעיון הוא שהשאלה היא איזה חומה צריך לעבור הטיל שהוא מגיע. אם הוא עובר חומה כבדה מאוד, יכול שהטיל יגיע, יעבור את כל החומות, פשוט ילחת, הוא התעייף, עבר את הכל, זהו זה. יש לו הרי, הוא מגיע עם עוצמה מסוימת. וזה, הוא חולף את כל החומות האלו, מגיע, זהו זה. הוא נעצר, נוחת, רגוע, לא פעל הרבה. גם הוא התפרק, פרק לבסיסים כאלה שהן בלי עוצמה. נחת, נעצר שם, הגיע. אבל מה? בבונקר רואים, אתה רואה מה זה? זה שבשבי, נמצא שם בשבי, אומר, מגיעים פה טילים, יש סיכוי. אבל יש טילי שיוט שיכולים להגיע לבונקר ולפוצץ אותו גם כן. חודרים את כל החומות. להגיע עד בפנים ולפוצץ. מה זה אומר לנו? יש הערת מרדכי שיכולה להגיע עד בפנים, לפרק את הכל ולהגיע להביא את הניצוץ. ויש הערה כזאת שלא יכולה לפרק את המקום, להביא את הניצוץ, רק להודיע לו, לא עזבנו אותך. מה זה אומר לנו? ישנם ניצוצות קודש שלנו שנמצאים בשבי, הכוונה, יש גברים כאלה שאדם לא רוצה שדברו איתו על זה בכלל. לא רוצה לדברו איתו. עזוב, הנושא הזה, אני מכיר את עצמי, אל דבר איתי על זה. למה? לא יודע, תשמע, שמעתי שיעורים על זה, ניסיתי מיליון פעם, עזוב, אל תיגע לי בזה. יש נושאים שאדם אפילו לא רוצה לשמוע שזה קיים בכלל. כי בינו לבין עצמו הוא לא מודע אפילו לבעיה, הוא מתחיק את זה כל כך, הוא לא רוצה לשמוע על זה בכלל. בינו לבין עצמו. פומה לליבה לפומה לאוגליה. בינו לבין עצמו הוא לא רוצה אפילו לחשוף את הדבר. ויש נושאים שאדם מחפש עצה איך להיחלץ מהם. זה כבר שלב יפה. אז אפילו, אז אומרת, יש כאלה מצבים שאדם מהם הוא כבר מיואש לחלוטין. מה זה גם מיואש? הוא לא מכריז יאוש. הוא לא מכריז. אבל בינו לבין עצמו יודע, זה מחוק. הנושא הזה עזוב אותי, אל תיגע לי בזה. שמירת נהל למשל, אני יכול, אבל ברמה מסוימת, כן? עד כאן. רמה אזורית אני יכול, תראו איזה עזוב אותי, אל תיגע לי בזה. אני תחונק אותי, אתה מבין, אני לא נראה לי שאני יכול לי יותר מזה. אני לא יכול לשמירת עיניים כמו שאתה מדבר על זה. זה נראה לי לחנק, אתה מבין? מה לא לראות שום דבר ברחוב? אדם הולך ברחוב, רוצה לי קצת חופש הסגוני, צבעים, מעניין, אתה מבין? לשמור את העיניים. יכול לשמור את זה חמש דקות בשעה, 10 דקות בערך, כל רבע שעה, למדי פעם, קצת לשמור. ואחרי זה קצת לשחרר, אתה מבין? ללכת ברחוב כל כך. קצת, אתה מבין, לחיות. אי אפשר ככה. תמור את העיניים, כל מי תמור את העיניים, תמור את העיניים. אני רואה לי כזה סקנקן, תמור את העיניים. מה זה אחד שבא פה לחנק? תמור את העיניים, תמור את העיניים. ולכן אם הוא שמע איזה שיעור אחד, פיצץ אותו בשיעור, פיצצו אותו שם, דיברו על שמירת עיניים, הרב הזה הפציץ שם, שעה שלמה הפציץ, הולך אמר איתם, יאללה, אין ברירה, אתה משמר את העיניים, אין ברירה. בדרך הוא שמר את העיניים, אחד בו כאילו כמה, יאללה, זה לא בשביל הסיפור, אין לי כוח לזה. למה? כי זה היה מחנק, חנקו אותו, אין ברירה, בסדר. מחר לא כאילו כמה, אפשר ככה לחיות. אבל מדי פעם הוא נשאר לו בראש, מה אני אעשה עם זה? הוא אמר דברים קשים. כן נסתכל, לא נסתכל, לא נסתכל, נסתכל. לא, אף פעם נסתכל. נראה מה נעמה, ממשך מה נעשה עם זה. זה רק דוגמה שמירת עיניים, תבינו רבותיי, זה דוגמה. יש לנו כל מיני עניינים כאלה שאנחנו עדיין בבעיה. ואנחנו מאוד רוצים, אתה שומע על צדיק ששמר את העיניים, שומר את העיניים, ואתה שומע על צדיקים שהם שומרים את הפה, וצדיקים שהם מבטרים, אתה אומר, תשמע, מוכלים, אתה אומר, תשמע, אני גם הייתי רוצה, אבל תכלס שמגיע לכם באופן מעשי, אין כוחות את זה, מרגיש את זה. תשמע, אני מוכן לוותר לכולם, חוץ מהבן אדם הזה, בן אדם הזה בעייתי, תשמע, איתו אי אפשר. לכולם אני מוכן לוותר, לא, פרינציפ אני לא אוותר לו. לא, איתו יש לי עסק מיוחד, פה אני לא מוותר בטוח. או לא מישהו, זה אני שם על זה ניסיון. בכל יום אני מוכן לוותר, אני אעבוד על עצמי, אבל איתו אני לא מוכן, לא רוצה אפילו לעבוד. זה פרינציפ אני לא מוותר לו. זאת אומרת, אז מה? אנחנו רוצים. אבל איזשהו מקום, תופסים אותנו, כך, טוב, חונקים. אז הערת מרדכי, היא נועדה להגיע למקומות כאלו שאדם איבד שם את הניצוץ, שהניצוץ מיואש כבר. הוא אומר, עזוב אותי, אל תדבר איתי על זה לך. הניצוץ אומר, עזוב אותי. מה תדאג לי? חפש לך פרויקטים אחרים, אתה מבין? אני מכיר עבוד אותה, דבר דברים יותר פחדים. נעשה לדון על עבדות, זה מקרה אבוד. זה עבדה אמיתית, מקרה אבוד, זה עבדה אמיתית. אומר, המקרה אבוד. אני סיפור של מקרה אבוד, אומר לי, זוב אותך. אני מוכן להתחזק איתך, אבל אל תיגע לי דברים כאלה, שמה, אתה בכלל יודע במצב שלי, דרך אגב? אתה יודע מה, עם מי אתה מדבר? עזוב. תיגע שם יותר בפנים, אתה תגלה דברים שלא רוצה שבכלל לדבר איתי אפילו, עזוב, עזוב, תיגע שם. עזוב, אני מכיר הרבה יותר חמור מה שאתה חושב. לא כדאי לך שתדע אפילו. לא, יש לי דברים טובים, לא תחשוב. אבל בקטע הזה, עזוב, אל תיגע בזה. אין לך הפתעות לא נעימות לחיים, עזוב. ככה זה מחזיק ממני עוד משהו, אל תיגע בזה. זאת אומרת, אלה מקומות שהאדם כבר סיכם לעצמו, שמע, הדבר הזה, לא, זה נעול, עזוב, אל תיגע שם. זה נעול, אני כבר מסוכם אצלי, הדבר הזה, פה לא נוגעים. כמו שאני נכנס לחדר, כתוב, פה לא נכנסים, אתה מבין? פה לא נכנסים, עזוב. הרב מרדכי צריכה להעיר שם, להגיד, אין פה לא נכנסים, אותך מחלצים חביבים. אתה לא נשאר פה. הוא אומר, עזוב אותך, מה, מה אתה רוצה ממני? אני נשאר פה וזהו, לא, אותך מחלצים וזהו. אתה מדהים לטפל אבל אחד כמוני? יש לכם כלים אחד כמוני? תגיד, אתה לא מבין שמי שהמציא את הבעיה זה הקדוש ברוך הוא בעצמו? הוא המציא את הבעיה שלך. הבעיה שלך זה הקדוש ברוך הוא המציא. אז המציא בעיה בלי תרופה? זה התרופה, אין משהו אחר. עם כל הפלונטר שהתסבוכה שאני נמצא בה, זה התרופה, אין משהו אחר. כי זה נראה לאדם, תשמע, כמו שהפלונטר באמת, מה שאני מכיר, הצלחתי להמיץ את הפלונטר של עצמי, אין תרופה. דיברתי צדיקים, דיברתי, פתחתי ספרים, אין, זה, שמע, זה חתום. הקטע הזה נעול, עזוב, עד כך. תבינו רבותיי, אני מדבר עם מקרים בשטח, אני לא מדבר לספר מספרות כאלה. כתבנו בשטח. אני, באים אליי מקרים לא פשוטים, שאנשים מספרים מה שנעשה איתם, ואנשים לא טיפשים. לפעמים אני, הם לא, לא מוציא, הם לא, לא מסוגלים להוציא את זה, אני לאט לאט שואב מהם את הבעיה ששם זה נעול, אל תיגע שם, זהו. אני לא נוגע להם בזה, כי אין לי הערת מרדכי מעצמי, כן? חכה לפורים, אבל... אבל אני מבין שזה הבעיה, שם זה נעול. עכשיו, אחרי שהבנו כל כך טוב את העניין הזה של הטילי שיעוט והבונקרים והבעיות והפרקטיקה של הנושא הזה, תכלס, איך זוכים להערת מרדכי? אז כמובן, הערת מרדכי נמצאת במצוות של היום. בואו נעבור מזדות על המצוות של היום. מגילה, קריאת המגילה, בערב, בלילה, בבוקר, קריאת המגילה. מן הראוי שכל אחד יהיה לו מגילה מן הקלף, שאם הוא זכה לזה, אז כשהבעל קורא, שליח ציבור קורא את המגילה, והוא הכסיר איזה מילה, הוא מיד קורא אותה מתוך הקלף, ממשיך איתו ביחד. ואם אין לך כזאת מגילה, אלא מן הדפוס, אז גם ככה, כתב את המילה, בו זמן היא תשלים איתו כדי לקרוא יחד עם השליח ציבור. אתה לא קורא, אם אין לך מגילה מן הקלף, אלא מגילה מדפוס, אתה לא קורא יחד עם השליח ציבור בלחש. אלא אתה רק מקשיב לשליח ציבור, ואם חלילה חסה, הפסדת איזה תיבה, תשלים מתוך הדפוס גם כן. ולמה? כי רוב הפוסקים סוברים שאם החסרת תיבה, אז לא יצא לזה חובה. יש דעות שכן, אבל רוב הפוסקים סוברים שאפילו תיבה אחת זה מעכב, לכן כי מן הראוי שאדם ישים לב לקריאת המגילה בתחילה ועד סוף. בפרט שהמגילה בעצמה נמצאת בהערת מרדכי ואסתר, נמצאת בתוך המגילה בעוצמות מאוד גדולות, בעיקר הערת מרדכי ואסתר נמצאת בתוך המגילה. בעיקר, אני חוזר על זה, רבותיי, עוד פעם אני חוזר, בעיקר הערת מרדכי נמצאת בתוך המגילה. בתוך המגילה. עד שאתה רוצה להיעדר בכל המצוות האחרות שהן מאוד חשובות, קריאת המגילה נמצאת הערת מרדכי יותר משאר דברים. לא דיברנו על שכרות, אבל בנקודה הזאת של שאר המצוות, הערת מרדכי הכי חזקה נמצאת בתוך, למה? כי הפנים של מרדכי ואסתר, המוחים של מרדכי ואסתר, שזה בעצם ההערה, נמצאת בתוך המגילה. לכן מקריאת המגילה, אם אדם זוכה, מתוצצת לו ההערה הזאת, מה שנקרא פני הר מרדכי והספר, והיו באומן כאלו שממש היו עם בחיות גדולות מאוד, מאוד כדי להתרגשות שהייתה, כי הכינו את עצמם הרבה הרבה לקראת המגילה. הכינו את עצמם, פשוט הכינו את עצמם. במשך תקופה, כן? עצים טיפת המן המלך, והכנסת תפילות על קראת המגילה, ותענית אסתר. הכינו את עצמם טוב טוב לקראת המגילה. אז זה קראת המגילה של הבוקר, של הלילה כמובן, ושל הבוקר. רוב עמדת מלך, כמה שיותר, יש לציבור יותר, יהודי גדול, יותר גדול, זה רוב עמדת מלך. זה קראת המגילה. וכן, אחרי המגילה יש מתנות לאביונים, מתנות לאביונים, שזה צריכים לקיים בשני אביונים. שני אביונים, הכוונה, לתפוס, שני אביונים, תפוס את האביון, תן לו כסף. כמה אתה רוצה לתת לו, אתה יכול לתת לו גם פרוטה, יכול לתת לו גם שקל, קצת ידי חובה. אתה רוצה יותר מצווה כבר כראוי, כדי נתינה, מה זה נתינה? שיהיה לו סעודה, שאלה אותי זה סעודה, סעודה של בוקר או סעודה של צהריים. סעודה של בוקר זה בערך 5 שקל, כן? סעודה של צהריים זה 25 שקל. אז תפסת, הביאות נתת לו את שני ה... תפסת, נתת לו סעודה, תפסת עוד הביאות, נתת לו עוד סעודה. אתה שואל למי נתת את ה... מי זה האביון, אתה שואל? מי זה האביון? כמעט כל אחד שאתה מוצא הוא אביון. אתה שואל למה? מכיוון שהפוסקים אומרים, שמה מי נקרא אביון? אחד שאין לו לגמור את החודש בצורה מסודרת. כמעט כל המדינה. ולמה? ולמה זה ככה? הרי אנחנו רואים אנשים שמאוד מאוד מסודרים יפה, אתה אומר לי גם כן שזה בעיה, איך זה יכול להיות? אלא המצב היום, אף על פי שאדם נראה מאוד מסודר, רוב מסודר ברוך השם, אבל רוב הציבור חי על אוברדרפט, ומילא כמעט כמעט, לצערנו הרב, אם אתה מוצא סביבך המון המון הרבה אנשים שהם לא, שהם בעטף שאפשר לתת להם לקיים את המצוות בעטף. אז זה מתנות לאביונים, מתנות לאביונים, מתנות לאביונים. עכשיו, מכיוון שהערת מרדכי נמצאת במצוות, אז מן הראוי שאדם יהיה לו מלבד שתי האביונים, שני האביונים שאתה מקיים, ודרך אגב, אנשים מסויים, הוא צריך לתת גם כן לקיים בישתות המצוות, כי אנשים מצוות בכל המצוות של היום, נשים מחויבות בדיוק כמו גברים. בדיוק אותו דבר. למה? כי נשים היו בדיוק בנס, אותו דבר, עד רבי, כל הנס היה די אישה. כן, אסתר, אז מילא, כל המצוות, נשים מחויבות, וגם ילדים מחויבים מצד מצוות חינוך, ממילא, בגיל חינוך ואילך, אדם צריך להפריש להצדקות את המצוות האלו גם עבור בני הבית שלו. כן? כאשר אביונים, הוא צריך לתת שני אביונים, כל אביון, וצריך לתת את הכסף הזה משך היום. זאת אומרת, אם אתה נותן היום את הכסף למישהו שייתן את זה לאביון, אז הוא לא ייתן לאביון את זה רק בו ביום. הוא יהיה שליח שלך לתת את זה בו ביום. אתה לא יצא חובה לתת את זה מהיום, אלא רק בו ביום. זה העניין של המתנות האביונים. מכיוון שזה מצווה משמעת, זה תיקון גדול מאוד, תיקון מאוד גדול, לכן מן הראוי שאדם יהיה לו הרבה חצאי שקלים, או אגורות, או שקלים, ויתן לכל מיני, ולמה? מכיוון שכתוב נאמר בפורש, כל הפושט יד נותנים לו, ואם אנחנו נקיים את זה בלי נדר, הקדוש ברוך הוא נקיים איתנו כל הפושט יד נותנים לו, ועל זה אומר אריה הקדוש, שאם במשך השנה, אתה צריך לשים לב למי אתה נותן את הצדקה, כי אם אתה נותן צדקה כזאת שתגיע לעבירות חס ושלום, אז אתה לא מקיים מצווה, אלא אפילו עושה, אפילו נכשל גם מסוים. במשך השנה. בפורים אין את הבעיה הזאת, כי זה נקרא יסוד דאבה. הערה של מרדכי נקרא יסוד דאבה, ואז בחינה שגבה יצדקה, יסוד דאבה, ממילא אין את הבעיה הזאת, למי שתיתן, אתה לא נכשל. אתה מקיים מצווה, לא משנה מי אתה נותן. במשך השנה, זה כבר סוגיה אחרת, למי נותנים וכמה נותנים. למי נותנים וכמה נותנים? גם אדם שהוא נכשל בעבירות חלילה, אם אתה נותן לו אוכל לאכול, אז אתה מקיים מצווה כי הוא יהודי. אבל אם הוא ישתמש בכסף לעבירות, אתה מסייע לו לעבירה, זה כבר בעיה. אבל אם הוא לא ישתמש בכסף לעבירה, אלא הוא אדם שנכשל בעבירות, ונתת לו אוכל לאכול, כסף לאוכל, והוא קנה בזה אוכל, זכית גם המצווה. אף על פי שלצערנו הרב המסכן הזה נמצא בתוך שטויות. אבל כל פנים זה יהודי. ומשלוח מנות זה סוגיה אחרת. משלוח מנות איש לרעהו, אז פה באמת צריך להיזהר, כי שולחים מנות ושולחים אוכלים, איש לאיש ואישה לאישה. וגם בזה אתה יכול להסתפק במשהו מצומצם, אתה לא חייב דווקא לקנות את הנייר הצלופן הזה עם כל השוקולטות למיניהם, ונס קפה וכל מיני דברים ממורמולדות בפנים שיהיה הכל. אם כי זה דבר יפה מאוד ששולחים, אתה גם יכול לשלוח במחלית עם אוכל, כן, כתוב לשלוח מנות. אין שום בעיה, עם שוורמות וכל מיני פרגיות, הכל תשלח אותם, המחלית של אוכל, ומרקים ובשרים, הכל. זה מאוד יפה. העניין של מתנות לאביונים, זה בשביל ש... אדם שאין לו אוכל, שיהיה לו כסף לקנות אוכל. לכן זה נאמר לאביונים, שכולם יהיה לי את המצווה לשמוח באותו יום, לקנות אוכל. אבל משלוח מנות, זה איש לרעהו, זה גם לעשירים, לא רק לאביונים. לכן, מתנות זה לשני אביונים, ומשלוח מנות זה גם לעשירים. ומילא, משלוח מנות זה שתי מנות. כי לאדם עשיר לא שולחים מנה אחת, שולחים שתי מנות, לא שולחים שני סוג של אוכל אחד, שני סוגי אוכלים לפחות. לכן ההלכה אומרת שצריכים לשלוח שני סוגי אוכלים. שני סוגי אוכלים זה גם יכול להיות שתייה ואוכל. שתייה ואוכל גם כן זה מעניין. שתייה ואוכל, זאת אומרת, אתה יכול לשלוח לו שווארמה עם קולה, כן? וזה לא כך בריא, אז תשלח לו איזה שווארמה עם XTV, כן? אתה רוצה לשלוח לו משהו אחר, אתה יכול לשלוח לו בפלות עם... בפלות עם סרדינים. אתה שואל רק איך הוא יוכל? בעיה שלא איך יוכל את זה. שיוכל את הסרדינים ואחרי את הבפלות. אבל מישהו הציע שיקנה, שיקמץ, יביא, שישלח לו סרדינים עם קקרים, זה הולך יותר טוב. זה מרגע שהתחשבת איך הוא יוכל את זה. אבל בכזאת שקית פשוטה של סרדינים עם קקרים, אתה מסודר לכל הדעות. אתה רוצה להוסיף שם משהו כזה, ענק כזה, עם יד צלופן כמו עונייה של נוסעת, אין שום בעיה, שלח לנו חובל עם זה גם כן. זה יפה מאוד, תעשיית המשלוח מנות זה דבר מאוד יפה, בפרט שבשמיים מאוד מאוד מתפעלים מכל המשלוח מנות הזה, זה כל מיני משלוח מנות, זה נשים בכל מיני כיוונים משלוח מנות, מלאכים רצים, כל הכיוונים, בסוף 40 שנות, בסוף 48 שעות מסכמים את הכל, ורואים שאיזה רעש היה בשמיים, בזכות זה יש הרבה דברים משתנים למעלה, לטובה. אז זה ודאי, ודאי שהכל מצטרף. אבל ברגע שזה לוקח אדם את היישוב הדעת של היום, כמו שרמיית הנמר, שיום הכיפורים, יום הפורים יותר קשה מיום כיפורים, כי ביום כיפור אתה יודע, אתה בית בכנסת, אתה מתענה, ואתה מתפלל, ותשובה, ואתה כל היום. פורים אתה לראות מגילה, הלכת, חזרת, עכשיו מתענה דגנים, רק רגע, למית אתה, משלח מנות, שלחת, לא שלחת, עוד רגע לא סעודה, רק רגע, אתה מצטע ללמוד, גם להתכולל, גם היית ערך בלילה, אתה גם לישון, רק מתי אתה קום, אתה כזה, וגם לשמוח, צריך גם לשמוח גם כן, עוזף לכל. לא, גם צריכים לשמוח, זה אגב. גם לשמוח, כן, גם לשמוח. אבל לא צריך לחובה בדיוק לפי כל השיטות, אז איך אני אשמח? אשמח. ממילא, זו עבודה הרבה יותר קשה. אז אם כל המשלח מאוד הזה לוקח לך את כל היישוב הדעת, תצא את זה חובה משלח מאוד אחד. אתה רוצה להדר את הדרך, רק מתנה שלא פגע לך ביישוב הדעת. ואחרי כן, אחרי משלח מאוד יש הסעודה, שעל פי הסוד הסעודה, על פי הסוד, צריכים מסעודה בבוקר, מסעודה אחרי מנחה, שתי סעודות למעשה. על פי הפשט מספיק סעודה אחת, לא משנה מתי. אבל על פי הסוד, סעודה אחת בבוקר, וסעודה אחת אחרי מנחה. אנחנו בישיבה נעשה מרצה שם סעודה אחרי מנחה. נהדר את הסעודה אחרי מנחה. והסעודה הזאת היא חשובה מאוד, תקן את כל מה שאכלנו, דברים שאסורים לאכול, אם נכשלנו במאכלות. כן? ומן הראוי שאדם יאכל גם כן עם הכשר טוב. כי אם לא תאכל עם הכשר, אז מה יעזור שאתה תקן את מה שאכלת? הוא אומר לי שמספיק רבנות. בסדר. זה מספיק, למה מספיק השאלה? אז מי שמכיר את הסוגיה, שישתדל לקחת הכשרים טובים. הכשרים טובים שייקח. אנחנו לא ניכנס לסוגיה של הכשרים. אולי בידר לפני פסח נחזור, אז נעשה זכירה כללית על ההכשרים. למה בכלל צריכים הכשרים? למה צריכים את ההכשרים האלו? למה לא טוב ברבנות? כי הרבה אנשים שואלים, למה לא טוב ברבנות? רבנות. ואם כתוב כשר לפסח על הקופסה, בלי שום רב, זה לא טוב. כתוב כשר לפסח, מי כתב? המפעל כתב, מה לא טוב בזה? המפעל כתב כשר לפסח, למה זה לא כשר לפסח? מה, אני אמרה שישקרו אותך? נפעל לי שם אנשים טובים. כתוב כשר לפסח, מה הבעיה בזה? שהם אנשים מאוד נחמדים, כתוב קשה לפסח. פיסו על הקופסה, קשה לפסח, ושולחים לך את זה הביתה, מה לא טוב בזה? יש בזה איזה בעיה? למה, הדפוס לא היה טוב? מה הבעיה שכתוב לך? כתוב לך קשה לפסח. מי אמר שצריכים רבנים? הם אנשים טובים. רבותיי, אני לא מספר לכם כאלה בדיחות, אנשים שואלים לי את השאלות האלו, זה לא סוגיה לעכשיו. אם הייתם יודעים כמה רכיבים יש בכל אוכל שאנחנו אוכלים, הכי פשוט ביותר שקיים, מה שפעם, פעם, בשביל לאפות לחם, היה צריך לקחת סך הכל בצק, איך עושים בצק? איך מכינים בצק? מה, קמח? מים? מה עוד צריך לשים? קצת שמן? מה עוד צריך שם לשים? זה הכל, גמר את הסיפור. מה עוד שמים שם? מה אתה עוד רוצה לשים שם? שמרים? מה אתה רוצה לשים? שיטפח? מה אתה עוד רוצה לשים? היום יש עשרות מרכיבים שם בלחם. עשרות מרכיבים. חוץ מהניפוי, שזה סיפור בפני עצמו, חוץ מהניפוי, יש עשרות מרכיבים את השמרי חומרי מיצוף וחומרי שימור, כלומר, רשימות של רכיבים בתוך לחם, שזה הדבר הכי אלמנטרי, לחם. הכי דבר אלמנטרי בתוך מטבח. הדבר הכי פשוט לקחת תמת תבלינים, לקחת פלפל ולכתוש אותו, אחרי שהוא התייבש, לכתוש אותו, וזהו, ולטחון אותו, טוחנים אותו. הדק את זה ודה ודה, זהו, טחנו את זה, הכי שער, או שטחנת אותו, זה הכל, עם מה הסיפור. פפריקה, מה הבעיה בזה? מה הסיפור כך מורכב? בפפריקה איזה, איזה שאתה פפריקה? תראו כמה חיוני יש בפפריקה. הדבר הכי פשוט והכי אלמנטרי שיש. אני מגיע איתי כבר לדברים יותר מורכבים, או כמה רכיבים שיש שם, וכמה מפעלים בכל מיני קצבי התבל מגיעים הרכיבים להרכיב את האוכל הזה. אז זה סוגיות על סוגיות, זה לא לעכשיו, מי נדר, לפני פסח, אנחנו נסביר לכם את כל המערכת הזה עובד, מן הראש שלנו יהיה נחשר טוב אם הוא רוצה לקן את המחלות הסורות שהוא אוכל, שהוא אכל לפעם. אחרי אנחנו מגיעים לסוגיה המעניינת ביותר, שכל הסיפור הזה, סוגיית השתייה. אני רוצה להגיד לרבותיי עוד נקודה חשובה על סוגיית השתייה. מי שיודע שמזיק לו, זה נאסר עליו. מי שיודע שמזיק לו השתייה, מבחינה רפואית, אסור לשתות. אתה שואל, אז איפה התיקון נמצא? נשים לא שותות, כי הן לא צריכות לשתות. ואם את הקדוש ברוך הוא ברא אותך באופן כזה שאתה לא מסוגל לשתות, אז הקדוש ברוך הוא ידאג לך לתיקון גם לשתייה. לא שסידרו אותך ולא נתנו לך לשתות, אלא הקדוש ברוך הוא, אם ברא אותך ככה, אז יש מה שנקרא אונס רחמן הפסלה, הקדוש ברוך הוא ברא אותך באופן כזה שנתן לך את הפטור הזה, את הפטור, מילא התיקון יעשה בלי זה. התיקון אצלך נמצא בשאר המצוות. ממילא, רק אחד כזה שיודע שמותר לו לשתות, הוא מתפלל על זה, שלא יזיק לו, ולא יזיק לאחרים, ומבקש עליו שהשתייה, וגם כן, השתייה הזאת לא נועדה שאדם משתה והוא רוצה להיות שיקור. אין מטרה פה להיות שיקור, יש מטרה לשתות כי אנחנו מצויים לשתות, ולמה הם מצויים לשתות? כדי שאנחנו נשיג הערת מרדכי בדרגות יותר גבוהות, כמו שמסביר רבי נתן, על פי אריזל, נשיג דרגות יותר גבוהות, שמסגרת הרציו הוא לא יכול לקבל אותה. הערת מרדכי שאתה מקבל מהדברים האלו, שנקרא הסעודה, מגילה, מתנות לוויני וכו', שמחת היום, זה עד מקום מסוים. אז לנשים ולאנוסים זה מספיק להם. כי זה, ככה גדול שהוא סידר את הבריאה. להם זה פותר כל הבעיה. אצלך, אם יש לך אפשרות לשתות, כנראה שגם אתה נצרח לעניין זה יותר. אתה נצרח לזה גם יותר. רק השאלה היא, באיזה אופן מתנהג? אז אין לך עניין כעת לשתות כדי להשתכר ולטוס. הוא לוקח צירוף של שני סוגי משקאות, וטס, תוך כמה דקות, אתה כבר לא אין לי מי לדבר בכלל. גמרנו, הוא נמצא שם בעולמות. אז זאת לא המטרה בכלל, רבותיי. אמרנו, אני מדבר, שתה, זהו זה, שתו עם סודר. לא נכון, זה טעות אחד. כל העניין של פורים זה לשמוח, ולשמוח, ולשתות, ולסעוד, ולשמוח, ולשמח. והשתייה היא רק בסעודה, לא לפני הסעודה. השתייה היא בסעודה. ועם תפילה, כמו שעשינו את זה בישיבה, עם תפילה לפני כל כוס, ומילא, אדם מרגיש שהוא נכנע, השתייה הספגת את חוב והוא מתרומם. מתרומם, ועולה עם זה, ואז מילא כל מישהו בדעת, תוך תפילה שלו יזיק, ולא יזיק לאף אחד, והשתייה הזאת רק תרומם אותו, ותמשיך לו דעת חדשה, והוא לא יפגע באף אחד, ולא יגום לאף אחד דחייה, כי עד יחד שלום הוא כאילו על ידי פליטה. כל הדברים האלה אתם צריך לבקש מהשם יברך. אז השתייה באופן כזה שכל כוס הוא מתפלל ובקש מהשם, אז רק מרימה אותו, מעלה אותו, מעלה אותו, והכל בצורה מסודרת. אחרת מי שלא מתכונן כך לעשות, שלא יהיה בטענות אחריכם למה הפורים שלו נראה כמו שנראה. לא זו הייתה הכוונה בכלל. כי הפורים צריך גם ללמוד. הלימוד של פורים מאוד מאוד חשוב בשמיים. מה שאדם יכול לחטוף וללמוד. הלימוד של פורים מאוד חשוב בשמיים. מה שידוע שרב מנזר, מה שהוא גילה, שגילו לו לאבא שלו. ידוע, זה ידוע הדבר הזה. שאבא שלו, של הבעל אבני נזר, היה רגע אחד בשמיים שלא היה שום תורה של אף יהודי בכל העולמות. לא היה יהודי שלמד תורה. ורק הוא זכה באותו רגע, זה היה בפורים. כולם היו עסוקים, כולם. הקדוש ברוך הוא אומר, חיים וולוז'ין, סידר את הבריאה באופן כזה, שפה לילה ופה יום, שבחצי גלובוס הזה, עכשיו לילה, ושם יום, ולמה? כי אם אלה ישנים, אז אלה ערים, כדי שתמיד מישהו ילמד. כי לולי בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים בארץ לא שמתי. לולי בריתי יומם ולילה, לולי לימוד התורה יומם ולילה, חוקות שמיים בארץ לא שמתי. הקדוש ברוך הוא מבטל את הכל, אין קיום לעולם בכלל. אז תמיד חייבים מישהו שלומד תורה. היה רגע מסוים שאף אחד בעולם לא למד רק הוא. זה היה בפורים. רק הוא לבד. אז בשמיים הוא מה נעניק לו? מה נעניק לו בעבור זה? נתן לו בן צדיק, וזה היה אבני נזר שנולד. זה היה קודש קודשים, גאון עולמי. גאון עולם היה, ענק שבענקים, בא לאבני נזר. אבא שלו זכה בעבור שהוא זכה ללמוד רגע אחד של תורה, בזמן שאף אחד לא למד. כשאנשים תרודים במצוות, הם זוכים. אבל עכשיו, הזמן יותר יקר. כי לא הרבה זוכים ללמוד. אז הלימוד יקבל ערך הרבה יותר גדול בשמיים. ויכולים להחשיב לך שעה או רבע שעה פי לאין ארוך. אז צריך לשמוח ולרקוד ולשיר ולקיים לך לחל, לשלוח מנות בסעודה וגם ללמוד. וגם לצאת זמן ללמוד תורה. וגם זמן להתבודד. איך להתבודד? באיזה אופן להתבודד? כל 48 שעות. אז יש את הלילה שהוא מיוחד מאוד. ויש את השדות. פרדסים, שדות. וגם החדר הוא טוב. מי שזוכר את השדה, ילך לשדה. מי שלא, שישב בחדר. סגור את החדר, תשאיר לדבר עם השם. דבר עם השם. תתחיל לבקש מה שיש לבקש. בקש כל מה שאתה רוצה לבקש. רק מה? מה שכן, אם תבחר לך איזו תפילה קצרה מסוימת, זכני לכך וכך, תציל אותי מכך וכך, ותחזור עליה הרבה הרבה פעמים בכל מיני צורות משך היום. לא רק בהתמודדות, משך היום. הלכת בדרך, ביקשת את זה. ישבת, ביקשת, המשכת עליו, ביקשת, לא משנה איך. אז מקובל בידינו. מהסטייפלר הקדוש. אביו של בדל החיים טועים, חיים קניבסקי, שליטה, אומר בעל הסטייפלר, אומר לסטייפלר הקדוש, עליו השלום, שחז"ל אומרים שכל המעריך בתפילתו, אין תפילתו שווה ריקם. כך אומרים חז"ל הקדושים. אז אומר הסטייפלר שזה גם אם אדם אומר תפילה קצרה וחוזר עליה פעמים רבות, נחשב לו כמעריך בתפילתו. נחשב לו כתפילה ארוכה. אמר פה ואמר שם, אמר שם, אמר פה. אמר בזמנים שונים, עושים לו את הכל, נחשב כאילו עריך בתפילתו, והיא לא שווה ריקם. בפרט בפורים, שכל ה-48 שעות ואת רצון, אתה יכול לבקש לי לסוף את המוצב, את הבקשה. תכנן לך איזו בקשה מסוימת, תחזור אליה מיליוני פעמים, בסוף. מעבר להתבודות שאתה יכול לבקש, אם לדבר עם השם, כל מה שאתה רוצה לדבר עם השם. מעבר לזה שאתה הולך לדעות על זה שיש פורים. מעבר לזה שאתה הולך לבקש על עם ישראל, מה שאתה מבקש, על האחים שלנו שצריכים לבקש עליהם. תבינו רבותיי, אנחנו נמצאים, מיליון פעם הזברנו, אנחנו נמצאים בתוך עולם של תורה. עולים, יורדים, קמים, נופלים. מתוסכלים, רוצים שנתקדם, לא מצליחים לבצע מה שאנחנו רוצים. אבל אנחנו נמצאים פורים, פסח, שבועות, חגים, יום טוב, שבת, השתבח שמו. איפה הם נמצאים בכלל? איפה הם נמצאים? באיזה בוץ הם נמצאים בכלל? כמה אדם יכול לעורר רחמים עליהם? מי יודע כמה נשמות בזכותך יוציאו מהסתרה אחת, בזכות התפילות שלך. מי יודע כמה נשמות אתה תצליח לעורר עליהם זכות. שתסביר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אף פעם לא יהיו פורקי עול. כי הם לא יודעים מה זה העול אף פעם. הם אף פעם לא יהיו פורקי עול, הם לא יודעים מה זה עול. הם לא זכו בכלל לדעת מה זה א' ב'. הם לא יודעים כלום. אני אומר שבת, שבת, אני יודע מה זה שבת. מה זה שבת? אומר שבת, אני יודע מה זה, אני יודע מה זה שבת. שבת, שמעתי, מה זה שבת? אני יודע, אסור ניסו, אני יודע. מה עוד? אסור להדליק יש, שמעתי, אמרתי, אסור גם להדליק את האור. זהו, יודע, זה שבת, מה שהוא יודע שבת. בוא נגמר לו הסיפור, להדליק אש, להדליק אור וניסוע, זה אסור. מה עוד שבת? זה מה שהוא יודע. הוא יודע שאסור לעשות זה, על האש בשבת, זה מה שהוא יודע. תבינו רבותיי, זה עוד מצב טוב, יש מצב יותר קשים. מה שלא יודעים, לגמרי לא יודעים כלום. איזה זה ספר השם בר, מושה, הם לא צריכו לדעת כלום מנפשם. זה צריך לא רחמים עליהם. וזה מעגלים מעגלים שמחכים להם. וכל הנושא הזה של פורים, יש הרבה אנשים שנמצאים בתשובה ולא יודעים כלום מזה, מהדברים האלו. לא יודעים, נמצאים, לא שמעו דברים בצורה מסודרת, לא שמעו אותם. לכן נוצאים את הדיסקים האלו, איך זה נראה? ככה זה נראה. פורים ויגיעת אסתר, כן, דיסק מספר 84, משהו חדשני ביותר. אז יש את השיעור הזה, בעיקרו, נמצא בתוך דיסק, עוד שיעור נוסף על פורים. חשוב מאוד, לזיכוי הרבה.